צהריים טובים. פרשת מטות. פרשת מטות באמת מתחילה בעניין של ריבוע. כאשר כך נאמר לנו, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר שרציבה השם. דרך אגב, זה הדבר, זה אחד מהדברים שלומדים מכאן, שמשה רבינו דרגת הנבואה שלו הייתה בדרגה הכי גבוהה, כי הנביאים הרגילים מתנבאו בכה אמר השם. כאן זה הדבר, זאת אומרת הוא ראה את הדברים במציאות. וכמו שיש דעה שאומרת שבעצם זה כמו שביציאת מצרים, זה דבר מעניין שראיתי, אור החיים הקדוש כותב את זה, ביציאת מצרים נאמר, כאילו הוויכוח בין משה רבינו, אז אחת הדעות אומרת שבעצם מה היה הוויכוח? הוויכוח היה שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שאתה תוציא את עם ישראל בעצמך ממצרים, ואתה שולח אותי? אז הוא אומר, אתה לא הבנת, אני איתך. מה מסברים אני איתך? כשאתה מדבר, זה אני מדבר. ההורים פה אל פה, פה אל פה, אדבר בו למשה רבינו. זאת אומרת, משה רבינו היה בדרגת נבואה כל כך גבוהה, עד כדי כך שהוא בעצם היה הרמקול של הקדוש ברוך הוא.
אבל כל הנביאים היו כאלה, לא מדברים מתוך עצמם, הם מדברים מתוך...
לא, הם היו נכנסים לטרנס, מטרנס כזה, והיו רואים את החיזיון, ואז היו, באותו מצב לא יכולו לעשות כלום. אומרים שהם היו בכלל במה שנקרא באטרף, הם איבוד חושים והכל. זאת אומרת, באותו רגע הם לא יכלו לדבר עם אנשים. רק לאחר מכן הם אמרו לאנשים את הנבואה שהם קיבלו. עכשיו, הם קיבלו את זה בדרגה של, קוראים לזה אקספרלריה שלא מהירה. שזה כמו מראה, נגיד אקספרלריה זה מראה. יש מראה שאתה מסתכל והיא מהירה, ויש מראה שלא מהירה. משה רבינו אומרים, הוא היה מקבל את זה בדרגה של מהירה. זאת אומרת, הוא בעצם היה שיקוף של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא משדר אליו, והוא מקרין הלאה. האחרים היו מקבלים, ואחר כך מעכלים, ובעצם מוסרים את המסר. והם היו מקבלים את זה בצורה של, לא בצורה ברורה, כמו שמשה רבינו קיבל את זה.
משה ברוך הוא בעצם קיבל את זה, כאילו הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, או שהוא הבין ממנו את המסר?
זה בדיוק אומר, אני אומר שזה בעצם, הנביאים הרגילים היו מקבלים רמזים, חלומות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. משה רבינו היה בדרגה שהוא קיבל את הדברים ישירות. מה זה ישירות? כמו שהוא אומר לך, זאת אומרת, אחת הדעות, זה דבר מאוד מעניינת, שבא ואומרת שכל הוויכוח שמשה רבינו עם הקדוש ברוך הוא היה...
היה לו סיב אופטי.
תראי לי, מה אתה, איך אתה רוצה לשלוח אותי בכלל? הרי אתה אמרת שאתה בעצמך תגאל את עם ישראל ממצרים. אז איך אתה שולח אותי? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא שאני איתך. זאת אומרת, מה זה אני איתך? אז אנחנו חושבים כאילו הקדוש ברוך הוא שומר עליו, הולך איתו. אומר לו, אני איתך, זאת אומרת, אני חלק ממך. זאת אומרת, אני מחובר אליך. זאת אומרת, שאתה הולך לפרעה במצרים ואתה אומר לו, שלח את עמי, מי אומר את זה? כאילו הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אומר את זה. זאת אומרת, אתה בעצם הרמקול שלי. וזה, זה, אני מוציא בעצמי, אתה רק כאילו הרמקול.
בסוג של הנשמה של הקדוש ברוך הוא בתוך הגוף של משה. משה היה מוציא לפועל, אבל הנשמה והנפש של משה.
הרמקול של הקדוש ברוך הוא. הספיקר של הקדוש ברוך הוא, תקראו לזה מה שאתם רוצים. מה שהנביאים האחרים לא הגיעו לדרגת הזה. ולכן הוא אומר, כאן, כשזה אומר את זה, אחד אומרים שזה הדבר אשר ציווה השם. זאת אומרת, זה, בפירוש, אין כה אמר השם. זאת אומרת, כה ככה הוא אמר, לא, זה, מציאות. בכל מקרה, זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי ידור נדר להשם, ועשרה איסר ותריה ונעוריה. עכשיו, יש כאן פרשייה מאוד מעניינת. קודם כל, יש מה שנקרא הפרת נדרים, ויש אתרת נדרים. הפרת נדרים זה בעצם שאתה מפר את הנדר של מי שנדר, אתרה אתה מתיר לו את הנדר. מה ההבדל? ההבדל הוא שההפרה אפשר לעשות ללא רצון האיש, אתרה אתה לא יכול לעשות לפי ללא רצון האיש, וגם זה מנגנון שונה. עכשיו, מה זה הפרה? הפרה זה אם, דרך אגב זה רק ילדה שנמצאת בעצם בחורה, ילדה. שנמצאת מגיל 11 ויום משהו כזה עד גיל 12 משהו כזה, זה כל התקופה שמדובר עליה. עכשיו, אם היא נשואה בגיל הזה, אז בעצם ההחלטה היא של הבעלה. אם היא ארוסה, ההחלטה היא של האבא ובעלה.
אגב, יום כיפור אנחנו עושים התרת נדרים.
תכף אנחנו נגיע לזה.
עכשיו,
פרשת נדרים היא פרשה מאוד מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, לכן הפתיח הוא שלא יהיה שום בעיה. איש כי ידור נדר לשם מושבה שבועה לאסור, יסר למשהו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. זאת אומרת, קודם כל הכותרת היא, אמרת, תקיים. הבטחת, תקיים. זה הכותרת. עכשיו באה הפרשה של הפרת נדרים לאישה. למה? למשל, הרעיון הוא כאן, אותו חשוב להבין שמדברים על אישה, בגדר וכל, הרעיון הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, זה לא דווקא מדובר פיזית על בחורה כזאת שאמרה מה שהיא אמרה, אלא יש כאן רעיונית דבר עמוק. עכשיו, לא כל נדר, האבא או הבעל, בוא נגיד בפוזיציה המסוימת, יכול לאפר. אלא רק נדר מה שאסרה על נפשה. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא נדרים שבעצם היא גורמת בעקיפין לנזק לסביבה. מה הכוונה? נגיד אישה מחליטה שהיא יותר לא מבשלת. זאת אומרת, בעלה לא יקבל אוכל. אישה מחליטה שהיא יותר לא שמה בוסם. בעלה יסבול, היא תסריח. היא מחליטה, אני לא מתרחץ. לכן כל החלטה כזאת שבעצם לא פוגעת בה, אלא פוגעת בכל הסביבה. זאת אומרת, לא כל נדר הבעל או אבא יכולים להפר, אלא רק נדר שהוא בעצם נדר מסוג מסוים, שבעיקר הרעיון הוא, אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. אתה רוצה להיות צדיק, אתה רוצה לדור נדר, להשם, אין בעיה. כל עוד זה לא פוגע במישהו אחר, תפדל. ברגע שזה פוגע במישהו אחר, מה פתאום? זאת אומרת, יש אנשים, הם נודרים כל מיני נדרים כאלה ואחרים, שבעצם פוגעים לא או לא, אולי גם פוגעים בהם, אבל פוגעים גם באחר. זה אתה לא יכול לעשות. זאת אומרת, אישה שמחליטה יום אחד שהיא לא עושה פעולה כזאת או אחרת שבעצם גורמת לנזק בזוגיות או לנזק בבית עם האבא, אז האבא יכול להפר. עכשיו, ההפרה היא רק ברגע שהוא שומע הוא צריך להפר באותו יום. עבר היום נגמר הסיפור. עכשיו, יש בזה הרבה דינים והלכות, אבל רעיונית חשוב לדעת ולהבין שמדובר כאן בנדרים שמזיקים לשני. זאת אומרת, מוסר השכל מכאן הוא שאל תהיה צדיק על חשבון אחרים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל לעצמך כל מיני קבלות כאלה ואחרות, כמו למשל נגיד בן אדם מקבל על עצמו שהוא קם לפנות בוקר ולומד. אבל מאיך הוא עושה את זה? הוא מאיר את כל הבית שהוא עושה את זה. זה יצא שכרו בהפסדו. אתה לא עשית שום דבר טוב. אתה בעצם בצדיק על חשבון אחרים. אתה עושה נזק לאחרים. אז עדיף תמשיך לישון.
דיברנו על סיפור כזה שלא שם את זה תחת הקטגוריה הזאת. של הבן אדם שרצה להמשיך ללמוד ופגע בעסק של אשתו, זאת אומרת, כי חיכתה לו ולא עבד.
שונה לגמרי.
למה זה שונה? תסביר לי למה זה שונה. כי אני לא מסתכל על זה כדבר שונה.
כאן אתה מדבר על קודם כל, אתה חיברת את הרוחני והגשמי. וצריך לדעת איך לחבר את זה. זה לא עושים מה שרוצים. מה שקורה כאן, במצב הזה של רוחני, יש עסק זה עסק. הפרנסה היא ממי?
מהקדוש ברוך.
יפה. זאת אומרת, הפרנסה היא לא מריבוי הלקוחות או מריבוי העבודה. הפרנסה היא מהקדוש ברוך. עכשיו, שבא בן אדם ורואה שהוא כל היום מתעסק רק בעסק ולא לומד כלום, אז זה בסדר? מבחינה רוחנית. זה לא בסדר. עכשיו, הוא ידע בדיוק אם יש לו עסק עם אשתו. הוא ידע שאם יגיד לאשתו שאני עכשיו הולך ללמוד בבוקר, אז היא תעשה לו בלגן. עובדה שבסופו של דבר, עוד פעם זה גם חשוב בין שהמשלים שאנחנו...
אבל זה הפריע לה. זה הפריע לה שזה העסק היה של שניהם.
לא, מה זה
הפריע לה? והיא הייתה צריכה לתת יותר מעצמה.
מה זה הפריע לה?
שהיא הייתה צריכה יותר מעצמה, היא אולי צריכה לקום יותר מוקדם בבוקר, היא אולי צריכה להתמודד בקושי שלה. אני רואה פה לפרקטיקה של הגשמיות.
אז עכשיו אני רוצה ללמד אתכם עוד כלל חשוב מאוד במשלים ובסיפורים. אף פעם אל תנסו למצוא שהמשל יהיה בדיוק כמו הרעיון הרוחני מאחורי. כי הרעיון מאחורי המשל הזה הוא שכשמדבר לומד תורה, הוא צריך שכל העולם ימות בשבילו. לכן הרעיונית, מה שקורה כאן, זה לא אם הוא הזיק לאשתו או לא הזיק לאשתו. הרעיון הוא כאן שהוא בא ואמר לאשתו, תחשבי שאני מת. וזה הרעיון של אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, אתה עכשיו לקחת ואתה לוקח את כל הפרטים של הסיפור, עזבו, זה לא חייב להיות דומה, זה לא חייב להתאים ב-100%, כי זה לא הרעיון. הרעיון הוא כאן ללמוד מה המושג הזה של בן אדם שצריך להעמיד את עצמו על התורה. אז אם מישהו חושב שצריך למות ממש, או לסבול, אז זה לא הרעיון. הרעיון שכשאני לומד תורה, כל העולם מת. זה הרעיון, וזה מה שהוא אמר לאשתו. עכשיו, אשתו קיבלה, לא קיבלה, אשתו גם יכולה להגיד לו, אתה יודע מה, אני לא מסכימה. לא מסכימה, הוא היה צריך, יכול להיות, שהוא היה צריך ללכת לחנות, יכול להיות. אבל עוד חשוב להבין, זה כמו שאם בן אדם למשל רוצה לעלות לארץ, גרים בחוץ לארץ, רוצה לעלות לארץ, אז התורה מתירה לו להתגרש מאשתו אם אשתו לא מסכימה.
באמת?
כן. למה? כי יש מצווה לעלות לארץ. זאת אומרת, אתה, אם אתה רוצה לראות
לארץ... אז יש עוד מצוות כאלה שהתורה מכירה...
עכשיו, מה קורה? הייתה כאן...
לעלות לארץ זה מצווה, אבל זה לא דאורייתא.
עכשיו, תשים לב מה שקרה.
זה לא דאורייתא.
דאורייתא, מה שקורה? בטח.
לא ידעתי.
מה זאת אומרת?
אז איך אתה מסביר את זה ששש, כל החסידים...
כי הם טוענים שהם מחכים למשיח.
שהם כל השש מיליון...
כי הם טוענים שהמצווה, הם טוענים שהמצווה תתקיים, שהמשיח יבוא לקחת אותם. תראה, אתם רוצים תמיד, זה בדיוק העניין. השאלה איך אתה מסתכל, תראה, נתן לך דבר, אחי, זה שישב לומד אותו. הוא בחיים לא יצא מהארץ.
בגלל
שאסור לצאת מהארץ. מי שגר בארץ אסור לעזוב את הארץ. אז הוא לא מחפש לעצמו חוכמות והתחכמויות. וכולם, ויש...
לא ידעתי.
כן, רוב.
רואים כל החרדים נוסעים להישחל, איך קוראים לזה, לשכב מול רבי נחמן, שזה לצאת מהארץ.
דרך אגב, זה הרבה רבנים, דרך אגב. דרך אגב, יש רבנים שיוצאים נגד זה גם. יש רבנים שיוצאים נגד הרעיון הזה שנוסעים לחברי צדיקים בחוץ לארץ.
זה משהו אחר.
אומרים להם, לא, זה סוגיה אחרת. אומרים, רי, סליחה, חסר לנו כאן רבנים? אתה צריך לנסוע לחוץ לארץ? סליחה, אתה יודע מי קבור כאן בארץ? רבי שמעון בר יוחאי, לא טוב?
יותר טוב מרבי נחמן.
אני עוד פעם. לא ניכנס לנו יותר פחות טוב. סליחה, שלמה המלך, דוד המלך, אברהם, יצחק, יעקב, אתה רוצה להביא לך עוד רשימה?
רבי מאיר
בלנס. אברהם, יש יותר גדול מאברהם, יצחק ויעקב? מערת המכפלה, מה אתה צריך לנסוע בחוץ לארץ?
זה יותר מסוכן.
אני לא יודע, אבל אנחנו לא ניכנס לזה.
באוקראינה גם כבר היה מסוכן. עכשיו... עכשיו, מה הטענה שלהם?
הטענה שלהם, עכשיו, יש כאן דעה שאומרת, אם הם חסידים באמת של הרב נחמן מברסלב, אז יש אולי עניין בזה. אבל בתכלס, יש כאלה שמתנגדים לזה. עכשיו, כשאתה אומר, יש היתר לנסוע, עובדה שכולם נוסעים. יש היתר, היתר להבראה, לפרנסה, לשאת אישה. לשאת אישה. יהיה מותר, אבל עוד פעם, זו שאלה של איך אתה מסתכל על הדברים. היתרים תמיד אפשר למצוא. אחי, אין אצלו חוכמו. אסור לצאת לחוץ, אנחנו לא יוצא. יש כאלה, אז הוא אף פעם בחיים שלו לא יצא. אז רק אומר לך
שה... הרואה שלי לא עשה רישיון נהיגה ולא יצא מהארץ.
יש עוד פעם כל...
בגלל ה...
לא יודע, בגלל... מה, הוא לא יוצא מהארץ.
זה לא משנה, עוד פעם, זה מי שזה אני אומר, אתה, יש כל אחד שלוקח דבר מסוים ומקצין אותו. כל עוד שהוא עושה את זה לשם שמיים, מצוין. אבל מצד שני יש כאלה שמשחקים אותה, ומצד שני הם לא עושים את הדברים כמו שצריך. לכן, שבאים ואומרים, דברים איתך כאן על הדיבור. אתה הבטחת משהו, תקיים אותו. וכשאתה מקבל לעצמך משהו שלא יזיק לשני. כשאנחנו לקחנו את הסיפור הזה עם אותה אישה ובעלה, אז יכול להיות, עוד פעם, גם במובנים מסוימים, כי זה לא תמיד נכון. כי אישה לא יכולה להגיד לבעלה, אל תעשה מצווה. אני אתן לך דוגמה, אם אישה תבוא ותגיד לי, הולכת, תשמע, אני לא רוצה שתלך להתפלל בבוקר, זה מפריע לי. אז הוא לא ילך להתפלל?
ילך.
יפה, זאת אומרת, תלוי מה.
אבל פה אני מגיע לרמת מפריע לי, לא מפריע לי ברמת סביר להניח.
הוא יכול להגיד לה, תשמע,
תלך. הוא יכול להגיד גם ברמת הגשמי.
תראה, הוא יכול גם להגיד לבעלה, תדעת מה, בוא נפתח את העסק, במקום ב-8, נפתח ב-9. מה היא תעשה אז? מה היא תגיד לו? אתה דופק את העסק?
כן.
מה, את לא אומרת שהקדוש ברוך הוא מביא פרנסה? אני צריך גם ללמוד. אני לא יכול רק עסק. אבל כאן עוד פעם, הרעיון זה לא זה. הרעיון מאחורי הסיפור הזה, הוא הרעיון שאדם ימות באוהל, הכוונה היא שבן אדם, כשהוא נמצא בלימוד התורה, כל מת. זאת אומרת, אין לו ביזנס, אין לו כלום, לא מעניין אותו שום דבר. זה מבחינת, זה הרעיון.
מתנתק.
הוא מתנתק. זאת אומרת, כשאנחנו יושבים ולומדים, אנחנו לא חושבים על עסקים. משתדלים. זה כמו בתפילה. בן אדם, בתפילה, לא תמיד יש לו כוח להתרכז. אם הוא עסוק בכל מיני דאגות, אז נכנס לתת. זה לא תפילה מתוקנת. בן אדם צריך להגיע בתפילה לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. לא עם חיבור עם השוק ועם הדברים שהוא צריך לעשות. זאת אומרת שבעצם צריך לדעת ולהבין שכש... קודם כל, כשאתה מבטיח דברים, תעמוד מאחורי. זה קודם כל הרעיון שאנחנו מדברים עליו כרגע. עכשיו, אל תעשה אתה דברים שמזיקים לשני, נקודה. עכשיו, להזיק לשני, זה כמו שאמרתי, שאתה כאן בבוקר, לפנות בוקר, ואתה רוצה ללמוד. אין בעיה, תלמד.
בחדר, אחרי שלא...
בטח, אבל אל תפריע לאחרים. תראה, זה לא הוא בא וישב לה בעסק מול העיניים, למשל אותו בן אדם, ושם פס על הקונים ואמר להם, תקפצו לי כולכם, אני עכשיו לומד.
זה גם עניין של פרשנות, כל אחד מה הוא מרגש.
יפה, נכון. אז לכן, כל דבר צריך לשקול אותו. צריך, בשביל זה אני אומר, בן אדם שקם מוקדם בבוקר ללמוד קבלה, זה מצוין, זה טוב מאוד, אבל תעשה את זה בחוכמה, לא על חשבון אחרים. עכשיו, אם אין ברירה, ואתה מזיק לאחרים, אז לפעמים...
היה לי סיפור, אני הייתי פעם, הלכתי לפני כמה חודשים לבראשית עם אשתי, ואני הלכתי להתפלל, אין שם מה לעשות, הלכתי להתפלל שחרית ביום שישי, ולא היה מניין, אני לא מתפלל, לא היה מניין ביום שבת, הלכתי קמתי לבוקר, שעתיים ישבתי בשחרית, יום שבת, ישבתי שחרית שעתיים. היא אחר כך התחילה לחוס עליי, לא באתי בו בשביל להתפלל, לא באתי, כאילו זה הפריע לה, אתה מבין? אבל אני הרגשתי לא נוח. מצד אחד הרגשתי שאני רוצה ללכת, ומצד שני זה הפריע לה, אני פה לבד, אין לי מה לעשות, לא באתי פה בשביל שתלך להתפלל, וזה
הסיפור שלנו, מה? זה ההתמודדויות שלנו בחיים, אין
זה, וזה היה כאילו,
שזה צריך לעשות את השיקור.
הייתי בין, אתה יודע, בין המאזניים, לא יודע לאיזה כיוון ללכת, כאילו מה, להצדיק אותה, לא להצדיק אותה.
אתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי משהו, אני אתן לך דוגמה. אני פעם אחת היינו, אני חושב שהלכנו לרצילי על הים או משהו כזה, וחזרנו חזרה, והגיע זמן מנחה, והיה פקקים, ואני ראיתי שאני הולך לאחר מנחה, וניסיתי לחפש מלמוד, התרגזתי, רציתי למצוא מנחה, ואז הלכתי שם בהרצילי, הפיתוח שם, שם את הבית הכנסת, ואמרו שיש מניין, וזה, לא היה מניין, כן מניין, ואני ממש התעצבנתי, ואשתי אמרה לי, אתה כל הזמן מניינים, כל הזמן זה, ואני שתקתי, לא אמרתי מילה, והיא התפוצצה עוד יותר. לפעמים רואים, אנחנו רואים כאן כוח הדיבור. לפעמים כוח השתיקה יותר גורם מכוח הדיבור. כי לפעמים כשאתה שותק בזמנים, למה אני אמרתי לעצמי, אל תענה, אמרתי אל תענה, למה אתה...
זה חוסר תגובה, ואז אתה לא יודע מה אתה
שמות. אל תענה, למה אתה תתפוצץ. אבל היא התרגזה מזה שאני לא עניתי לה. ואז פתאום אמרתי, רגע, בוא נעשה סוויץ'. מה יותר חשוב? תפילה במניין או שלום בית?
שלום בית.
יפה. אז אמרתי, אז התחלתי לדבר, וגם היא קלטה את התמונה, ודיברנו כאילו שום דבר לא קרה. כאילו שכחנו מהעריף שהיה. אז אני באותו יום, אמנם לא התפללתי במניין, אבל הרווחתי שלום בית. אז ככה זה בחיים, זה ניסיונות שאנחנו עומדים בהם, וצריך לעשות את השיקול הנכון, אין מה לעשות. אז לפעמים, השיקול הוא כזה, שיקול, וזה, שזה יש לנו שכל, שזה יש לנו ניסיונות, שאנחנו צריכים לעמוד בהם. עכשיו, צריך לעמוד לפי מסלול מסוים. אז כמו שאומר לך, אתה צריך לדעת, יש את הכלל, דיברת, הבטחת, תקיים. מצד שני, אל תבטיח דברים שמזיקים לשני, זה לא, לא לעניין. עכשיו, ברור לך שלקביין של קיום מצוות, מה זה מזיק לשני? יכול אחד להגיד שלך, אני, סליחה, כמו שצועקים היום, כפייה דתית, כפייה דתית, כפייה דתית. מה, מחר יכריחו אותנו לסגור בתי כנסת. כי זה כפייה דתית שהוא שומע את הבית הכנסת. הוא עובר ליד הבית הכנסת, הוא שומע בית הכנסת כפייה דתית. אני לא צריך להגיד לך, כל מיני דברים הזויים. אז איפה הגבול? איפה הנקודה של השוויון? איפה, מה אתה עושה בדיוק? זה כמו שצעקו על העניין של, הם צועקים, סליחה, על שוויון, על אחווה, על סובלנות, ועכשיו רעננה עושים חודש, חודש הענווה והמשפחה, הענווה והמשפחה, שזה כאילו קונטרה נגד השבוע של הגאווה, שדרך אגב, כבר אמרתי לכם, זה כל כך מצחיק ואבסורדי, שהם בחרו לקרוא לזה גאווה, כי גאווה זה דבר שלילי, זאת אומרת, זה לא דבר חיובי. זאת אומרת, הם כבר נתנו לעצמם שם של גאווה, שזה גאווה אומרת, אני אגו, אגואיסטי. וזה, אתה רואה את זה במציאות, שמכריזים על שבוע, החודש, הענווה והמשפחה, וערכי המשפחה, הם יצאו משתוללים כולם. אז רגע, איפה הסבלנות שלהם? מה קרה?
אבל זה ידוע, זה חד צדדי.
או, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. זה מה שאני מנסה להגיד.
אז אתה בצורה קיצונית.
לא,
לא,
זה אגואיזם, אני, בדיוק,
ברגע שזה שלנו זה חשוב, וזה לא...
גם בעולם הדתי, סליחה, גם בעולם של קיים דברים כאלה, למשל יש בן אדם שיש לו רב, והרב שלו אומר לו ככה, ויש בן אדם אחר שהרב שלו אומר לו אחרת, אז הם יכולים להתווכח על העניין מה הרב שלי ומה הרב שלו, והוא יכול לחשוב שהרב שלו צודק, וזאת לא הדרך שלנו. כי יש לפעמים מנהגים כאלה ומנהגים אחרים. הרעיון הוא לא לחשוב שמה שאני עושה זה נכון ומה שאני עושה זה פסול. זה לא רק בתחום של שחור לבן. זה גם תחום אפור. וכאן חשוב לנו באמת, זה הכוח, זה אנחנו צריכים, שאנחנו לומדים. אנחנו רוצים להגיע למסקנה מה כן ומה לא. מה הדרך? אז קודם כל צריך לדעת ולהבין את כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא כוח הכי חזק שקיים. אין כוח יותר חזק מהדיבור. אנחנו יודעים, דיבור יכול לבנות, דיבור יכול להרוס. כשאתה מעודד בן אדם, מפרגן לו, אתה נותן לו הרגשה טובה. כשאתה, איך אומרים, מפדח אותו ומבייש אותו, אתה נותן לו הרגשה גרועה. ולא רק זה, התחה אומרת שמי שמבייש בני חברו ברבים, זה כאילו הרג אותו, רצח אותו. זאת אומרת, עד כדי כך. לכן צריך להיזהר עם הדיבור. וזה, אני לא יכול, אני לא יחל דברו, דרך אגב, אחד מהדברים שהוא מפרש כאן, לא יחל שהדברים שלו לא יהיו חולים. אל תדבר לא יפה. תדבר, כן, תדבר בלשון יפה. יהודי הוא הבן של הקדוש ברוך הוא. מה הכוח, אנחנו בפרשה שלנו רואים דבר מאוד מעניין. כאשר, תשימו, ואת מלכי מדיין הרגו, הלך עליהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. מה התורה אומרת לנו? את בלעם בן באור הרגו בחרב. למה הוא לא מספר לנו איך הרגו את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור? למה התורה מדגישה שאת בלעם הרגו בחרב?
לא, את כולם הרגו בחרב.
לא.
למה לא? לא. אם אתה תקרא את כל המשפט ואת בלעם, פסיק, הרגו בחרב. הרגו את כולם בחרב.
לא. למה? ואת מלכי מדיין הרגו, הרגו, כן. על חלליהם, תכף אני אסביר לך מה זה על חלליהם, אבל לא רגע. את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדיין. ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. לא היו מפרידים. אם אתה רוצה באמת להגיד שהכל אותו דבר, מה היית עושה? את רגע ואת בלעם הרגו בחרב. זה לא מה שכתוב. התורה אומרת לך משהו, מסיימת, ואומרים, מה אומרים? אומרים שהוא היה לו כוח של תומעה, שם של תומעה. ואז הוא העיף אותם באוויר. וברגע שפגעו בו, הם נפלו פשוט. ואז מה זה נקרא? על חלליהם. זאת אומרת, הם נפלו על החללים שלהם, על החללים למטה. עכשיו, אבל מה זה בלעם בן באור הרגו בחרב? מה ההדגשה כאן? מה הכוח של עם ישראל?
אמונה.
במה מתבטא את האמונה? הכל קול יעקב וידיים ידי עשרה. יעקב זה קול. יעקב זה פה. זה השימוש בפה. כוח התפילה, כוח הדיבור. זאת אומרת, הכוח של עם ישראל הוא כוח הדיבור. נכון, נכון, כל בן אדם מדבר, אבל עם ישראל משתמשים בדיבור בקדושה. זה לא יחל דברו. אתה צריך לדבר בקדושה. עכשיו, מה עושה בלעם? בלעם השתמש בכוח של עם ישראל כדי להשמיד אותם. רצה לקלל אותם, שזה כוח הדיבור. איך הוא נענש? שהוא נענש, אתה השתמשת בכלי של עם ישראל, עם ישראל השתמשו בכלי שלך. מה הכלי של הגויים? על חרבך תחיה. לכן מדגישה התורה שהוא נהרג בחרב. זאת אומרת, אתה השתמשת בכלים של עם ישראל, אז אתה תאכל אותה עם הכלים שלך. מידה כנגד מידה. עכשיו, כאן אנחנו רואים עוד פעם שהדיבור של עם ישראל זה לא דיבור כמו של אחרים. אנחנו מייצגים משהו. לכן אנחנו לא יכולים להבדיל. אתה שומע סרט במיוחד הסרטים האמריקאים, איזה כללות אתה שומע שם, זה פשוט, זה, כאילו זה חלק מהשפה שלהם. זאת אומרת, כל מיני ביטויים לא יפים ומגילים. אתם יודעים מה אני מדבר. לעומת זאת, אם תראה סרט אנגלי למשל, זה הרבה יותר מעודן. בשפה הרבה יותר נקייה. לא, לא, יפה. אבל אצל יהודים...
השפה שלהם יותר ספרותית, אבל הם עדיין מקללים בצורה ספרותית.
נכון. לא, אבל עדיין...
זה גם משהו.
עדיין זה רמה יותר גבוהה. יהודי צריך להיות ברמה יותר גבוהה משתיהם. זה בדיוק העניין. יהודי צריך לדבר יפה. בלשון יפה. תראה, תאר לעצמך שאתה תראה רב מקלל. איך זה נראה?
נכון, הוא מייצג משהו אחר, אתה לא יכול...
אנחנו כולנו...
זה אנטיתזה למה שהוא אמור לייצג.
אז אנחנו כולנו אמורים לייצג משהו אחר. ולכן הוא אומר, לא יחל דברו. יהודי שלא ידבר חולין, שלא ידבר שטויות, שלא ידבר בשפה לא יפה, שידבר בשפה יפה מכובדת, שכולם יסתכלו, זה יהודי, ככה מדבר יהודי. עוד, זאת אומרת, המון לימודים יש מה לא יחל דברו, וכמובן הבסיס והיסוד. אמרת משהו, תקיים. עכשיו, יש כאן עוד דבר, בן אדם צריך לא יחל דברו, בן אדם צריך לדעת להבין שהכוח בפה, החיים והמוות ביד הלשון. אתם זוכרים את הזה מה שהראיתי לכם? את המצבה כאן בסגולה.
אה, כן, סיפרת לנו.
זה יותר בפרשה הזאת. הנה. דבר מדהים. הבן אדם הזה, כאשר, איך רואים, זה, דרך אגב, לפעמים שהבנתי גם, זה היה התבטא בעשרה ימים לפני פטירתו, ביותו לא יש עוד, נאמר ביום, לא יודע אם זה תת או יותת, אבל בכל מקרה, בן אדם, בלשון הלצה, הוא אמר, לא אכפת לי להיות הנפטר הראשון במושבה. הוא היה הנפטר הראשון. וזה המצבה שלו בסגולה עד היום, ועל המצבה כתוב הסיפור שלו. הנה. איש גלמודי שעלה לארץ יחד עם בנו, עם בני עירו, שהתיישבו במושבתנו, והתבטא בעשרה ימים לפני פטירתו, בהיותו בריא ושלם, ואמר שהוא לא היה מתנגד להיות הראשון בבית הקברות הזה. נפטר לבית עולמו ביום יוטט תשרי תרמת. תשימו לב, יוטט תשרי.
יוטט תשרי?
זאת אומרת, זה כאילו עשרה ימים אחרי... זה עשרה, או שזה תת תשרי, אני לא בטוח. בכל מקרה, נדרים כאן לראש השנה ויום כיפור. תשימו לב, מתי הוא אמר את מה שהוא אמר.
כנראה בתחילת ראש השנה.
יכול להיות שאומר את זה בסרט ימי תשובה, והוא נפטר בתשבצ'י בערב יום כיפור, יכול להיות. זה פשוט מדהים. כמה שצריכים להיזהר, לא יודע אם זה יותר תותת, כי אז המצבה היא שנה. בכל מקרה, אנחנו רואים כמה שצריך להיזהר בדיבור. זה לא דברים פשוטים. זה כמו שכיום אנחנו מדברים לא יפה לילדים. גם צריך להיזהר. הפה יש לו כוח. זה גם סיפרתי לכם פעם, ואני ראה, זה היה לפני כמה שנים, הייתי עם ג'ואן בטיול בחסות ארגון המורים. זה הם כל פעם עושים כמה, כאילו הולכים לבית מלון כמה ימים,
ואז יש... ג'ואן, מה?
לא, יוטט. אז עוד ערב יום כיפור אמר את זה.
כן.
עוד יותר גרוע, כאילו, חתם את דינו, מה שאני אקרא.
כן, זה יוטט.
חתם מדינו, לא פשוט, דברים לא פשוטים, זה מאוד להיזהר בזה. עכשיו, יצאנו, וזה תמיד, אני תמיד נזכר בזה, כי זה קרה לי גם כשדיברת את זה לא מזמן, גם שהיה לנו את זה, והיינו בקפריסין, והבן אדם לוקח אותנו לכל, קפריסין זה או ב... לא, ברודוס. הבן אדם לוקח אותנו באזור היהודי, ולוקח אותנו מסביב, מספר לנו על הצלבנים, ועל הלא, לא, 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 והוא אומר, הבית כנסת נסגר ב3, והוא לא מביא אותנו לבית הכנסת. ב-4 הוא מגיע לאזור של בית הכנסת. זאת אומרת, וזה היה הגיוני, רק שאתה יהודי, ואתה ישראלי, ואתה מדריך יהודי, ואתה מדריך זה, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה. אבל עוד יותר גרוע היה לפני כמה שנים, שהיינו במסע הזה של, מה שנקרא, בטיול הזה של ארגון המורים, ויום אחד היה סיור, מסע בשטח באזור הטבריה, בגליל. זה התחיל בביקור בכנסייה, שאליה כמובן לא נכנסנו, אני לא נכנסתי. אבל זאת הייתה רק עיריית הפתיחה. מהר מאוד אנחנו התברר לנו שאנחנו משתתפים במסע לימודי בעקבות הנצרות. זה פתאום מדהים. הוא לקח אותנו לכל מקומות שישו כאילו היה לפי המסורת שלהם, ואני אומר, תגיד, אתה...
לקח צלבנים.
תגיד,
לא, אבל מה רע בתור יהודי לשמוע את זה? אתה לא חי את החיים האלה. אתה לומד גם את הצד השני.
אתה אומר שהסתדרות המורים צדקה, שהיא נתנה למורים שחלקם הגדול היה דתיים, מסע בעקבות הנצרות.
לא, אני לא מדבר מסע בעקבות הנצרות.
איך זה נשמע?
אבל ללכת, אבל, לא, ללכת אבל לשמוע גם צד שני.
מה זה צד שני?
לשמוע גם מה זה יאמר.
אתה רוצה לשמוע את השקר? אני לא מבין. אתה רוצה לשמוע את השקר או את האמת?
הם חיים בתוכך, בתוכך. הנוצרים חיים בתוכך.
יפה.
נכון? אתה גם צריך להכיר אותם.
אתה לא מכיר אותם? אתה לא מכיר אותם?
לא, אבל אולי אני לא מספיק מכיר את האמונה שלהם, את ה... את הדרך שהם עברו, אולי לא, אולי יש כאלה שמכירים אותה, אולי מכירים פחות. אני לא מבין מה רע לשמוע את זה.
יפה. אחד הדברים הכי גרועים והכי מסוכנים זה המיסיונרים. מה המיסיונרים עושים? בדיוק כמו שאתה דיברת עכשיו כרגע. הם באים ועוטפים את התורה, מה הבעיה עם הנצרות? הנצרות בעצם באה מהיהדות.
נכון.
הנצרות לוקחת את היהדות ועוטפת אותה באיזו עטיפה חיצונית שהיא לא נכונה לחלוטין. דרך אגב, חצי מהסיפורים שהוא סיפר לא מתאימים לגמרא. זאת אומרת, הוא עזוב את הסיפורים והאגדות על ישו, הוא גם החליט שהוא, ורוב עוד מעלתו, החליט גם לערבב את הגמרא, והתחיל לספר לנו על מה היה מערכת היחסים בין היהודים לבין הנוצרים, באותו בין ישו ובין הזה, שישו היה רוחני, הוא היה קבליסט, והוא דיבר דיבורים, תשמע, אני עוד פעם, עזויים, חבל על הזמן. ואני לא נכנס כאן לתמונה אם היה קבליסט או לא היה קבליסט, כי זה לא נוגע, כי היו הרבה אנשים שהיו להם כוחות, והכוחות הרוחניים הביאו אותם לכיוון ההפוך. כי צדיקים ילכו בה ופושעים יקשלו בה. אבל הדברים שהוא אמר גם לא היו נכונים. וכשאני הערתי לו על זה, אז הוא המשיך כאילו בדרכו, וחלק מהחופשי הכיפות עוד הצדיקו אותו. זאת אומרת, אנשים פשוט לא מודעים למקורות שלנו, לא מודעים שלנו. בן אדם בא ואומר לי מה הגמרא אומרת, תלמד גמרא, אחר כך תגיד לי מה הגמרא אומרת. הנתונים שלך לא מדויקים, איפה הנתונים שלו? הוא היה בקורס של מדריכי טיולים, ותחנו אותם עם כל המידע הזה, למה? שהכל מתאים לנצרות, ככה שכאילו הם מציגים את הנצרות גם עם נקודת מבט כאילו יהודית, שבעצם הוא היה איזושהי קאט שנפרדה מהיהדות, והוא הסתכל על הדברים בצורה קבלית, ולא כל כך קיבלו אותו, וחלק כן קיבלו אותו. זאת אומרת, עוד מעט, וזה היה, סליחה לביטוי, מסע ניסיונרת. וזה מה זה בדיוק הבעיה. שאתה בא, תסתכל, דרך אגב, דרך אגב, איך המיסיונרים עובדים? יש עכשיו, יש להם למשל, הם נותנים קורסים להם. להעשרה, לעסקים, יש איזה מין, לא יודע לכם נקראים, שנותנים בחינם. כאילו, להצלחה בעסקים בחינם, אבל מאחורי זה, מאחורי זה עומדים...
תקח את הזמן, אני לא
יודע, כי אני אקח את מה משהו, תירגע. מאחורי זה עומדים, מי עומד מאחורי זה? המיסיונרים. הם לוקחים אותך לאותו קורס, ואז מתחילים להשחיל לך. ודרך אגב, כשאתה קורא למשל את הספרות שלהם, הם לא מתחילים תכף בישו. הם מדברים על ישראל, על התורה, ועל האמונה, ואז פתאום מגיעים לישו. עכשיו תבין שאנשים תמימים, שלא יודעים ולא מבינים, נופלים בפח.
גם החוברות שהם מפזרים.
כן, זה מה שאני אומר, זה כל התורה.
אתה לא
מבין,
אתה לא
יודע.
לא
נתקל
שלא חוברת שלהם, אתה יודע.
אני נתקלתי. ברוך השם. אני נתקלתי לא פעם ולא פעמיים.
יש גם בבתי מלון, כמו במלך דוד בירושלים, תלך לשם, יש לך שם גם
כן בית,
יש לך גם
חוברת
שלהם
בפעמים. בקיצור ולעניין, שמדריך קבוצה של צליינים, אולי ההדרכה שלו הייתה מתאימה להם. אבל שמדריך קבוצה של יהודים, שחלק גדול מהם שומרי מצוות, לא לעניין בכלל. בכלל לא לעניין, בטח לא למורים בארץ ישראל, בארץ הקודש, ללמד אותם על הנצרות, עם כל הכבוד.
תגיד לי, ליהודים אותם להיכנס למסגד, אבל לא לכנסייה?
נכון.
בגלל שזה כאילו
עבודת אלילים. נכון, בדיוק. נו, זה בדיוק הסיבה. מי שמאמין בשילוש הקדוש, הוא מאמין שישו זה אלוהים, ואם ישו זה אלוהים, זה עבודת אלילים. זה עבודת אלילים, נקודה.
ומסגד זה...
לא רק זה, אתה משתחווה שם לפסל. יש לך שם את הפסל של ישו שם בכל מקום. והערבים מאמינים באללה, בקדוש ברוך הוא. לא משנה, זה דרך לא נכונה, אבל אין בעיה להיכנס למסגד, כי זה אמונה ואל אחד. זה לא עבודת אלילים. אבל העבודה של הנצרות זו עבודה, וחשוב להבין את זה. זאת אומרת, כמה שאתה טוב את זה בעטיפה יפה, זה לא יעזור. עכשיו, כאן אתה מדבר על הסתדרות המורים, לא אלה אנשים טמבלים. אלה המחנכים שלך. אז אם אתה שוטף להם את המוח, סליחה, עם השטויות שהוא דיבר שם, הם חוזרים הביתה, חלק מאמינים בזה, עוד יכולים עוד בבתי ספר דתיים להעביר את המסר של הנצרות. אז לעניות דעתי, זה מה שנקרא כוח הדיבור. שאומרים, איינשטיין אמר דבר יפה. אמר, שני דברים הם אינסופיים. היקום והטיפשות. והטיפשות האנושית. והוא אומר, אני לא בטוח בקשר ליקום. הוא אינסופי. הוא אומר, הטיפשות אינסופי. זה איינשטיין אמר. ואני אומר לך, המדריך הזה, עליו נאמר הפתגם הזה.
גם המספרים הם אינסופיים. יש הרבה דברים
אינסופיים. אבל זו אמירה חזקה. זו אמירה חזקה. ולצערנו הרב, זה בדיוק העניין של כוח הדיבור. לדיבור יש כוח, תבינו. אתה בא לילד קטן, ואתה אומר לו דברים, מה הפחד הזה כל של כל הזה שדברים עדתה וצועקים? הם מפחדים מהאמת. ואני מבטיח לכם, כמו שאתה עכשיו אמרת על הנצרות, אם היה מגיע מרצה שמרצה על הנצרות בבית ספר, אף אחד לא היה מדבר. ואני מוכן לחתום על זה. אף אחד לא היה מדבר. לא, בטח. כמו שאתה אמרת עכשיו, צריכים לדעת, צריכים לשמוע.
לא אמרתי צריך לדעת, אני אמרתי, אם נתקלים באיזו סיטואציה כזאת, שלא מנסים להכפיש את היהדות, או לא מנסים להחזיר אותך ולהביא אותך לכיוון אחר.
דרך אגב, זה היה
כאילו... פשוט מספרים לך את הסיפור של
זה לא היה רחוק מהכפשת היהדות, מכיוון שהוא דיבר על ההתנגדות לישו. אני לא אכנס לכל מה שהוא אמר, וברוך השם אני לא זוכר את כל מה שהוא אמר, אבל מה שזכור לי שהדברים היו איומים ונוראים. מבחינת יהדות. זאת אומרת, הוא עשה מישהו איזה מין, סליחה, איזה מין אלוהים. הוא כמה, זה מה שאומרים, זה מה שאומרים, זה מה שאומרים, אתה ראית את ההתלהבות שלו. מה אתה תגיד, אתה נורמלי? וחוץ מזה, בעינינו, אתה עובר בגליל, אתה יודע כמה קברי צדיקים יש בגליל? אתה לוקח אותי לסיור נצרות? מראה לנו את הכנסייה החדשה שמה, ואת הכנסייה הזה, ואיפה שישו הלך. באמת, זה נראה לך מתאים למורים דתיים? לא מתאים למורים בכלל בארץ ישראל, עם כל הכבוד. תיקח צליינים, בבקשה. ואני לדעתי, זו החלטה אומללה של איגוד המורים, לקחת כזה מדריך. אני לא יודע אם לא ידעו או כן ידעו, אבל צריכים לבדוק. סליחה, אתם לא בודקים את מי שאתם לוקחים?
אבל למה לא התקוממו חוץ ממך?
זה מה שקרה לי. זה בדיוק הבעיה. זה כמו שהוא אומר, אתה צריך להבין. אנחנו כל כך רוצים להיות נחמדים, ולשמוע נאורים, ולשמוע את השני, אז אנחנו מאבדים את הפרופורציות. סליחה, מה קרה שאנחנו הגענו למצב כזה שהלא נורמל יהיה נורמל? זה מכך, מזה שאנחנו שותקים. ואנחנו מוכנים לקבל את השונה כאילו אחד מאיתנו. ואנחנו לא מבינים שזה מסוכן. אז הגענו למצב כזה שעכשיו אנחנו לא נורמל. כשאתה הגעת למצב כזה שהיום אתה מגיע למצב שכשאתה רוצה לקיים את היהדות וללכת בדרך הנורמלית, וזה הדרך הנורמלי, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אתה כתוב הוא ברא את העולם זכר ונקבה ברא אותה. כך כתוב.
אבל צריך להרוג את הרב פרץ. ככה אמרו שמעת.
כן.
צריך להרוג אותו בדם קר.
זה הנאורים.
לא, איך את להרוג לו? אבל מה שהוא אמר זה אתה הרב פרץ.
אבל זה לא משנה. אבל סליחה,
מה זה? את כל המגזרים.
אבל מה שהוא אומר, אבל סליחה.
הוא שר שמייצג את כל המגזרים.
זה לא שייך.
זה כן שייך.
אבל עוד פעם, זה בדיוק, זה בדיוק, סליחה, זה בדיוק מה ש... בדיוק, אתה לא יכול לבוא לצעוק.
אבל הוא כביטוי חד צדדי.
בדיוק, אתה לא יכול לבוא ולצעוק שהלא נורמלי נורמלי, ואחר כך שמישהו אומר משהו, לא, אחר אסור לדבר. סליחה, לך מותר לדבר ולא אסור לדבר. אם אתה לא מדבר, אתה צודק. אם בא, יבוא איזה צדיק יסוד עולם ויגיד, תשמעו חבר'ה, הדברים שלך הם לא יכולים, אתה לא יכול להגיד לדבר ככה. אני מוריד את הכובע. אבל שבא צבוע, סליחה, צביעות, שבא אחד צבוע שרק אתמול בא וערער את כל היסודות המשפחתיים שלי ואת כל היסודות המוסריים שלי ובא לדבר בשביל המוסר? אתה מדבר בשביל המוסר? אתה שדוגל בגבר וגבר? אתה רוצה להטיף לי מוסר? עם כל הכבוד? שים דברים בפרופורציה.
אז זה נולד עם זה. אין דבר כזה, אני לא מאמין שבן אדם נולד עם זה. נקודה. לא מאמין.
אבל סליחה, גם אם נולד עם זה,
יכולים להגיד לי מהיום עד מחר, אני לא נמשך.
אבל רב יהודה,
אני לא מאמין לזה.
יהודה, אני תמיד אומר, אני שואל אותך שאלה, אתה נמשך לנשים?
כן.
יפה. מה, אם אתה תראה אישה יפה, היא משפיעה עליך?
אתה נמשך אליה.
זאת אומרת שמה? אבל מה, אתה יכול ללכת עם כל אישה שבא לך?
לא.
אבל אתה נמשך אליה, נכון? זאת אומרת שלא כל מה שאני נמשך אליו מותר לי לעשות אותו. נקודה. אז מה אם הוא, סליחה, אז מה אם זה טבעי? אז זה כבר מתיר את זה? סליחה, אני רוצה את האוטו שלך.
טרנד עולמי.
זה טבעי? זה טבעי?
בארץ כל דבר שהוא עולמי הולכים איתו עד הקצה.
יפה, אבל אני אומר...
עד הקצה, לא נשארים באמצע.
אבל אני אומר, ההצדקה שמנסים להצדיק את זה היא לא נכונה. כי הרי תבין דבר אחד, אם אני, יש לי תאווה, אני רוצה, וזה טבעי, תאווה זה דבר טבעי. אני יש לי חס ושלום סכרת. אני רוצה לאכול עוגה, עם סוכר. מותר לי לאכול אותה או אסור לי?
בעיקרון אסור.
ואם אני אוכל מה יקרה לי? לא טוב. זאת אומרת, מה התורה אומרת לך? גבר עם גבר זה לא טוב. ואסור. אז אתה אומר שזה מותר? לא, זאת. אבל אני רוצה. אז מה אם אתה רוצה? אני רוצה עוגה. מותר לי? אסור לי. ובוא נלך יותר רחוק מזה. אני ראיתי, וואלה, הוא קנה אוטו חדש. מה זה אוטו? חבל על הזמן. אני מאוד חומד את האוטו. זה טבעי?
כן.
אני יכול לקחת את האוטו שלו?
לא.
למה לא? אני רוצה את האוטו שלו.
כי זה שלו.
יפה. אז באו ואומרים לי, תראה, אתה לא צודק, למה? כי כאן אנחנו לא מזיקים לאף אחד. מה שהיא לא נכון, זה לא נכון. אבל בוא נגיד, אתה יודע מה, אני זורם איתך. כי כבר שאני אומר שאתה הולך עם אשת איש, אתה זה בגידה. אמרתי, אתה יודע מה? וחילופי זוגות. זה דבר טוב, דבר בריא. הוא יכול להגיד לי כן. אבל אנחנו כולנו יודעים שזה לא בדיוק, זה לא מקובל על פי ההלכה. אנחנו עוד לא ראינו, עם כל הכבוד, שצועדים אנשים ברחובות בגאווה שהם בוגדים בנשים שלהם או שהם חיים של שיתוף. עוד לא ראינו שעושים, יש כאלה שעושים את זה. הם עושים את זה בשקט. לא ראיתי שמשתובב, זאת אומרת, חשוב להבין, זה שיש לי תאווה למשהו מסוים, זה עוד לא אומר שאני צריך להסתובב עם זה ולהתגאות. וזה גם לא אומר שזה מותר. נקודה. ביגמיה זה מותר על פי החוק? אסור.
לא.
על פי ההלכה, מותר, אבל אסרו את זה בחלק מדבר רבנו גרשום. זאת אומרת, עכשיו תבוא ותגיד לי, רגע, אבל ככה ו... מה זה ככה? אסור, נקודה. מותר לגבר לשאת כמה אנשים? במדינת ישראל אסור לו. אבל הוא רוצה, זה טבעי. למה, לא, למה זה לא טבעי? טבעי, הוא רוצה... סליחה, היה לנו כאן כמה מקרים.
לא, מותר, לא?
על פי יש חיירן דגבי נוגשון שאוסר את זה.
מה?
על פי ההלכה הבסיסית מותר, אבל בתנאים מסוימים, זה לא פשוט. אבל לא ניכנס לזה, אני נכנס אפילו... אני אומר, עזוב את ההלכה עכשיו. אני מדבר על דברים... הרי הם לא מדברים על הלכה איתה. אני מדבר על דברים אוניברסליים. תסבירו לי מה שאתם מדברים. שבן אדם ישכב עם חמור, זה נורמלי? אני שואל, זה נורמלי? בלעם עשה את זה. שכב עם האתון שלו. אז הוא הסתובב בגאווה עם זה? הוא התבייש בזה. כשהאתון פתחה את פיה, הוא סתם את הפה.
עושים את זה עם האיזם.
אז אני עוד פעם, אף אחד לא מסתובב עם דגל. ומתגאה בדברים שהוא עושה שהם בזויים. אנחנו הגענו למצב שהדבר הבזוי נהפך לדבר של גאווה. אבל אני אומר, תמיד הדבר הכי מצחיק זה שמשתמשים בעניין גאווה שגם מראה באמת הפנים האמיתיות. גאווה באה בדרך כלל, הגאווה שאנחנו מדברים עליה היא באה מנקודת מבט אגואיסטית, נקודה. הגאווה היא אין כל חטאת. זה אני והחסיון. לי מותר לעשות הכל. וזה בעצם, אם אנחנו מתחברים לפרשה שלנו, אמרנו שבן אדם שמקבל על עצמו דברים שמזיקים לאחרים, אסור לו לקבל על עצמו. גם אם זה קדוש אפילו. כמו שאמרנו עכשיו. אז על אחת כמה וכמה אסור לך לקבל דברים כמו שאתה גם מדבר, שזה מזיק לאחרים. אתה אומר לי שזה לא מזיק. מדענים בדקו וראו. עוד פעם, יש מחקרים שכשיש הורים שהם איזו איך אומרים, ממין אותו מין, זה מזיק לחינוך. זה מחקרים גדולים עשו על זה. יבואו יספרו לי שזה לא מזיק. אבל ככה, זה העולם. אנחנו מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים ללכת בדרך הנכונה.
אבל אסור לנו להוריד את הראש.
אסור, בוודאי שאסור.
אסור להוריד את הראש, אני לא חושב.
בוודאי שאסור להוריד את הראש.
רק להם מותר להגיד מה שהם רוצים, ולנו אסור להגיד. אין דבר כזה. לא קיים בעולם דו שיח שרק אחד מדבר.
נכון.
תמיד צריך לשמוע את שני הצדדים.
נכון.
אין דבר כזה, אתה לא יכול.
גם שקרה בפרשנות.
שנתון לזה סוג של סטיגמה מסוימת. אמרו, בחור יפה.
לא, זה אין. זה להיות אין.
אם אין יפות, לבן וחכם, הוא הומו. תראה את ההוא, הכתב הכלכלי. הכתב הכלכלי שכל הזמן רצו לשדך לו אישה.
מי זה היה הכתב
הכלכלי? שכחתי את שמו. בחור כזה עם משקפיים.
מאיזה ערוץ?
אני יודע רק שניסו לשכנע, חיפשו